בדף כף א', ארבע שורות מן הסוף. וציווה שיהיו מתונים בדין, ואל יפסקו מהר. החיסרון אשר יימצא בתלמידים, והעמידו תלמידים הרבה. כי כאשר יעמידו תלמידים הרבה, מפני ריבוי תלמידים, הם עומדים על דברי תורה. כמו שאמרו, בתענית, מחברו יותר מכולם. ואף אם נתמעט השכל, זה בכל זאת יועיל. וכנגד שאר בני אדם שאינם יודעים, אמר ועשו סייג לתורה. כי הם צריכים גדר וסייג, ולא תלמידי חכמים, רק למי שאינו תלמיד חכם. כלומר, כמו שדיברנו כבר אתמול, אנשי כנסת הגדולה שבאו לטפל ולהתמודד בעניין התמעטות השכל, בעצם טיפלו בשלושה, טיפלו בחכמים, טיפלו בתלמידים וטיפלו בכל העם. לגבי החכמים אמרו להם, הבו מתונים בדין, שכשאתם פוסקים בדין אתם תהיו מתונים, כי עכשיו התמעט השכל. לגבי התלמידים, שגם אצלם התמעט השכל, איך נתגבר על זה? הרבה תלמידים, שמצד ריבוי התלמידים נצליח להתגבר על ההתמעטות, שהיא התמעטות שחלה בכל אחד ואחד. ולגבי רוב העם, אז איך אנחנו נתגבר על התמעטות השכל? על ידי שנעשה סייג לתורה. יוצא שאנשי כנסת הגדולה נתנו שלוש עיצות כדי להתמודד עם התופעה של התמעטות החוכמה בכל המישורים. מפה אגב למדנו עיקרון מאוד חשוב, שכשיש חיסרון שמתגלה בעולם, הוא מתגלה אצל כולם. הוא לא מתגלה רק אצל אחד. זאת אומרת, חשבת, טוב, נו, אם יש חיסרון, אז במי זה יפגע? זה יפגע רק בפשוטים. לא, זה יפגע בכולם. זה כלל גדול. כן? אם אנחנו רואים בעיה מסוימת בדור, אנחנו יכולים להניח שהבעיה הזאת היא מתגלה ברובדים שונים אצל כולם. וכל אחד צריך להתגבר על הדבר הזה לפי מדרגתו. כמובן, המדרגה בה תלמיד חכם צריך להתגבר על הבעיה המסוימת הזאת, היא לא המדרגה שבה אדם פשוט צריך להתגבר. כמו שראינו עכשיו, לגבי תלמידי חכמים, היצא, אהבו מתונים בדין. לגבי תלמידים, העמידו תלמידים הרבה. לגבי פשוטי העם, ועשו סייג לתורה. אבל אנחנו רואים שחייבים, כולם חייבים תיקון. אין דבר כזה. אין, אף אחד לא יכול להגיד, טוב, אני מוגן ואני שמור. לא נכון. איך זה עוזר? איך זה עוזר? בגלל שאדם יש לו נתינה, יש לו נטייה להתיר לעצמו דברים בטענות שהן לא תמיד צודקות. יש לו נטייה כזאת. ימצא יש לו נטייה למצוא לעצמו יתירים. נכון שזה אסור, אבל במצב הזה, לגבי ובמצב הזה, וכו' וכו', יש לו נטייה כזאת. אז איך אנחנו נטפל בזה? איך אנחנו נתגבר על זה? נתגבר על זה בכך שנעשה סייג לתורה. בכך שנעשה סייג לתורה, אנחנו נוכל להתמודד עם זה. כי אומרים לאדם, תיזהר, עצם העובדה שאנחנו מעמידים גדירות ואנחנו עושים חומרות, אז אני מתרגל עכשיו שזה לא כל כך פשוט. זה עוד לפני שבכלל אתה מחמיר ואתה מרחיק את האדם מן העבירה. עצם העובדה שאדם שם לב שחכמים מחמירים ומעמידים גדרות וסייגים, זה כבר אומר לעם, שמע, תראה, אם החכמים החמירו בזה יותר ממה שהתורה אוסרת, נו, כנראה שזה לא, הדבר עצמו כנראה חמור, כן? זה נותן לאדם הרגשה כמה צריך להיזהר בדברי תורה. זאת אומרת, מה שחכמים מעמידים סייגים לתורה, זה כבר אקט חינוכי ממדרגה ראשונה. שבת, ניקח דוגמה שבת. טוב, אדם אומר, נכון, שבת, נכון, שבת. תשמע, וזה לא נורא. אומרים לו, אפילו לטלטל חפץ, שלא עשית כלום, מה עשית? רק הזזת אותו. עבירה. לא, אז אם לטלטל חפץ זה עבירה, גופו של דבר, קל וחומר. אדם מתרגלים להתייחס לדברי תורה מאוד ברצינות.
איך כל ההחמרות והסייגים האלה מסתדרים עם לא תוסיף ולא תגרע?
בגלל שזה לא הפירוש של לא תוסיף. הפירוש של לא תוסיף ולא תגרע, זה לא תוסיף במצווה עצמה. לדוגמה, לא תוסיף זה אל תשים 5 חוטים בציצית, אם התורה אמרה 4. או אל תשים 5 פרשיות בתפילין, אם התורה אמרה 4. או אל תכתוב כל קריאת שמע במזוזה, אם התורה אמרה 2. זה הכוונה. אבל אנחנו, המסילת ישרים, בפרק הנקיות, אומר לנו עיקרון כזה. באמת, מאיפה החכמים למדו שצריכים לעשות סייג? אז יש פסוק, ועשיתם משמרת למשמרתי, ושמרתם את משמרתי. זה דרשה. אבל איפה היסוד הזה כתוב בתורה? אומר הרמח"ל, היסוד הזה כתוב בתורה, כי התורה בעצמה עושה את זה. איפה מצאנו שהתורה בעצמה עושה את זה? בנזיר. התורה אומרת לנזיר, אל תשתה יין. טוב, יין זה לא טוב, זה מקלקל, זה מבלבל. אתה תשתה יין, אתה רוצה להיות קדוש, תפרוש מן היין. באה התורה ואומרת, חוץ מזה, אגם, אל תאכל ענבים. למה? כדי שלא תשתה יין. זאת אומרת, אתה רואה שהתורה בעצמה לימדה אותנו את הכלל הזה, שצריכים לעשות סייג לתורה. התורה עשתה סייג לתורה. אגב, זה לא רק המקרה הזה. כל פעם שמצאנו שחכמים עשו משהו, אתה חושב שהם חלילה וחסים ציו, מי שלומד תורה כמו שצריך, יגלה שמה שחכמים עשו, הם למדו את זה מן התורה עצמה. התורה עצמה, היא כבר אמרה את העיקרון הזה. חכמים באו ויישמו אותו. החכמים שקולטים את כוונת ריבונו של עולם בתורה, ראו איך זה כתוב בתורה. ואז הם יישמו את זה. אפשר להביא הרבה דוגמאות לדבר הזה. שהחכמים, הם רק קלטו את מה שהתורה ממילא אומרת. אתה אולי לא שמת לב, אבל החכמים שמו לב שזה מה שהתורה מצפה. והנה הדוגמה, עשו סייג לתורה, מצאנו שהתורה בעצמה החמירה. למשל, דוגמה אחרת, לא תיקון. לא תיקון. אסור נקמה ביהודים. ולכן, לא תיטור. כי אם אתה נותר, אתה נוקם. אתה רואה שהתורה כבר לימדה אותך איך להיזהר ממה להיזהר כדי לא להגיע לאיסור עצמו. לא תקרבו. כן. אבל שמה זה פחות מפורט מפה. כי פה התורה מפרטת ממש ממה להיזהר כדי לא להגיע לדבר עצמו. איך לא תגיע ללא תיקום? כשתתרחק מלא תיתו. אם אתה תתרחק מלא תיתו, אתה לא תיקום. אבל אם אתה עובר על לא תיתו, אתה תגיע ללא תיקום. כי אם אדם שנותר תינה בלב כלפי מישהו אחר, יום אחד הוא ימצא הזדמנות ויתנקם בו. זה פשוט. ממשיך המהר"ל ואומר, ואלו שלושה דברים, תיקון כלל. ולפיכך אמר בלשון מניין. הם אמרו שלושה דברים. אתם זוכרים שאנחנו שאלנו למה היה צריך לנקוב במספר. הם אמרו שלושה דברים. וכי אמרו רק שלושה דברים אנשי כנסת הגדולה? למה באמת התנה נקט במספר? לומר, כי אין עוד יותר מזה כלל. זה בדיוק מה שזה בא להגיד. זה בא לומר שלושה וזהו. כלומר, חוץ משלושת הדברים האלה, אין עוד. אם תיקנת את שלושת הדברים האלה, תיקנת הכל. כי אלו שלושה דברים הם תיקון הכל. ולכך, בחרו אנשי כנסת הגדולה, באילו שלושה דברי מוסר. כי בדור שלהם היה שייך ביותר דבר זה. ועוד, כלומר, החכמים יודעים כללים, והם מיישמים אותם לפי הצורך בדור. זה עקרונות. מה שאנשי כנסת הגדולה אמרו, זה עקרונות. אתה יכול למצוא את אותם העקרונות בדור אחר. זה יאמר בצורה אחרת, אבל זה אותם העקרונות. הם אמרו שלושה דברים, אלה שלושת התיקונים היסודיים של המציאות. בדור מסוים זה מתגלה כמו שאמרו אנשי כנסת הגדולה, בדור אחר זה יתגלה בצורה אחרת, אבל זה עקרונות.
זה עקרונות
לתיקון
בכל דור?
כן. ועוד, אלו שלושה דברים כולם הם בשביל חסרון השכל, שהתחיל הדור להתמעט מן החוכמה, וחלקי החוכמה הם שלושה. והם חוכמה ובינה ודעת, שהם נזכרים בכל מקום בכתוב. וכאשר ראו חסרון הדור בחוכמה, באו אנשי כנסת הגדולה, ותקנו כל שלושתן. דהיינו, החיסרון שיש בחוכמה, והחיסרון שיש בבינה, והחיסרון שיש בדעת. כמו שהם כתובים בכתוב, לגבי מי? בצלל. מה כתוב לגבי בצלל? ועמלה אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לבצלל שנדרש לתרגם במעשה את המחשבה האלוקית של בניין העולם, באשרת שכינתו במשכן, הוא נתן לו את כל חלקי החוכמה שקיימים. מה הם חלקי החוכמה שקיימים? חוכמה, בינה ודעת. ועוד כתוב במשלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. ותמצא בני אדם, שהם טועים בחוכמה, שסברתם הפך הסברה האמיתית. ויש בני אדם, אף כי יש להם סברה ישרה ונכונה, וכאשר הם באים להבין דבר מתוך דבר, על ידי פלפול, יש להם חיסרון. זה חיסרון שני. אמנם סברה, כלומר, הם מבינים את הדבר מתחילתו נכון. אבל אחר כך שהם צריכים להסיק מסקנות ולהבין דבר מתור דבר, הם טועים. והראשון נקרא חוכמה. שהוא סברת הלב, והשני הוא הפלפול ונקרא בינה, שמוציא דבר מתור דבר על ידי פלפול, לכן זה נקרא בינה מלשון להבין. ויש בני אדם חסרים דעת, שאין יודעים דבר. זאת אומרת, הדעת זה ידיעת האמת. זה, אחרי שביררת את כל מה שיש לך לברר, אתה יודע את האמת. ובאמת על זה אנחנו מתפללים, בכל תפילת עמידה. וכוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אנחנו מבקשים, הדבר החשוב ביותר שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בברכות הבקשות, זה באמת חוכמה. וכנגד זה, יזהיר על אלו שלושה דברים. כן, אתם רואים שלאט לאט המהר"ל חושף לנו למה התכוונו אנשי כנסת הגדלה בחוכמתם העמוקה. כי הדין תולה בסברה בלבד, ואין לך דבר יותר בחוכמה כמו הדין. או כמו שאמרו בבבא בתרא, אין לך מקצוע בחכמה כמו דיני ממונות. וצריך להיזהר שלא יבוא לטעות בסברת הלב. כן? מקצוע עיקרי בתורה, דיני ממונות. לכן מי שלומד גמרא, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, ככה אתה הופך להיות חכם. אם לא למדת את הגמרות האלו, אתה עיקר החסרת. סברה, סברה נכונה. ולפיכך, ראו שיש התמעטות, תיקון ראשון, אבו מתונים בדין. מה זה אבו מתונים בדין? אבו מתונים בדין, זה לא ששני בעלי דין באים לפניך, אתה שומע את מה שאומרים, ואתה אומר להם, תחזרו בעוד חודש וחצי. מה?
במקרה הטוב,
כן, תחזרו עוד שנה, זה לא ככה, אלא אבו מתונים בדין, כוונה, אתם חייבים להגביר את ידיעת הסברה, כדי שתגיעו לדין הנכון. איך תהיו מתונים בדין? בזה שתוסיפו בירור הסברה, כן.
אבל דווקא בתורה
ראינו
שמשה רבנו, הוא היה מהיר לפסוק בדיני
המונות,
הוא היה יותר מתון בדיני נפשות.
טוב, זה כל דיין צריך להיות ככה. ודאי שכל דיין צריך להיות יותר מתון בדיני נפשות, אז זה דין בתורה, שצריכים להלין את הדין. הגמרא מסבירה למה זה ככה. בגלל שדיני ממונות ניתן לישבון. דיני נפשות לא ניתן לישבון. הכוונה, תהית בדיני ממונות, מקסימום תיקון. תגיד לו, תחזיר. תהית בדיני נפשות, מאוד קשה להחזיר את הראש של מישהו שהורדת לו את הראש. זה בעיה.
אז הכוונה שאומרים, כל דיין שמוציא ממנו כסף בדין, אז הוא לא דיין?
כן.
שהוא לא,
אין לו מתאים לכם. בדיוק, אין לו מספיק סברה. עובדה שאפשר אחר כך לבוא כנגדו ולהגיד לו.
לפעמים זה אותו מסברה, זה להגיד דבר מתוך דבר, זה בעיניין,
לא? לא. זה דבר ראשון, דבר ראשון. ברור שהוא דיין צריך הכל. אבל עיקר הדבר, קודם כל צריך לדעת את הסברה המכונה. כן? הסוגיות שאנחנו לומדים בגמרא. יש הבדל בין חצר משתמרת, אין הבדל
זה,
בין...
זה אולי רמה של תלמידי חכמים, אבל גדולים.
זה הגדולים, זה הגדולים.
מה, הספרה?
דבר ראשון, קודם כל תהיה... ודאי. כל לימוד הגמרא, כל לימוד הגמרא, דבר ראשון זה סברה נכונה. זה סברה ישרה. למה אנחנו לומדים גמרא? כדי ללמוד סברה ישרה. זה א'. אחר כך, כנגד החיסרון שמגיע בפלפול החוכמה, וזהו מדרגה אחרת, על זה אמר, ועמידו תלמידים הרבה... עד שלא יבוא לטעות בפלפול החוכמה. והשלישי, לטליה, זה אינו תלוי, לא בסברה ולא פלפול, רק כנגד מי שהוא נעדר הידיעה, עד שאין לו ידיעה. ואם אין אתה עושה למי שהוא חסר הידיעה סייג לתורה, הוא בא לעבור המצוות עצמה. ועל זה אמר, ועשו סייג לתורה. ואלו שלושה דברים, הם כנגד החוכמה, ובינה ודעת, שנזכרו בכל מקום, ובאלו שלושה דברים, תיקון הכל, הדין שהוא תולה בסברת הלב, כמו שאמר, והוא מתונים בדין, תיקון פלפול התורה, כמו שאמר, והעמידו תלמידים הרבה, כי על ידי זה יבואו לפלפול התורה, ותיקון הטעות, מה שמגיע מן חסרון הידיעה, שלא יעבור על דברי תורה, כמו שאמר, ועשו סייג לתורה. כי אלו שלושה דברים כוללים הכל, ולפיכך אמר, מלשון מניין. הם אמרו שלושה דברים. כי כל מניין למיעוטה, שאין עוד. כשאנחנו, כשחכמים נוקטים במניין, כן? אז הכוונה זה ולא משהו אחר. אף כאן בא לומר, כי אלו שלושה דברים הם כוללים תיקון האדם לגמרי, כאשר יש כאן חיסרון, הן בחוכמה, הן בבינה, ואין בדעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איך חכמים כללו בשלושת הדברים האלה הכל. אתה צריך לדעת שהם כללו את הכל. כי לא יכול להיות שהחכמים לא נתנו עצה לתיקון הכל. לא יכול להיות. כי החכמים הם יודעים גם את חוכמת השם, והם גם יודעים את המציאות. אז ברור שהם נתנו היצה לתיקון הכל. זה ברור. לא יכול להיות אחרת. אנחנו חייבים לבדוק ולחפש איך הם נתנו תיקון הכל. כי לא היה חיסרון בדור שלהם. כלומר, כל זה עוד לא נתגלה בזמן ממשי כנסת הגדולה. כי מתי התחיל החיסרון? מאותו רגע שבדורות מופיע קיבל. אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק. אז מתחיל החיסרון. אז אומר לנו המהר"ל, אז למה הם צריכים לתת עצה? הרי עוד לא נתגלה החיסרון בזמנם. אתם מבינים את השאלה של המהר"ל? מה? נכון, זאת אומרת, עוד לא התגלה החיסרון. אז למה הם צריכים לתת עצה?
אבל הרב, לפני זה הוא אמר, כי בדור שלהם היה שייך ביותר דבר זה, זאת אומרת, שלוש הדברים.
כלומר?
שכבר היה חיסרון.
לא.
אבל זה מה שהוא אומר.
מה?
הם חייבים לתת את הפתרון הזה, כי הדור שאחר כך כבר יש את החיסרון, הוא לא יכול למלא את החיסרון.
יפה מאוד, זה התשובה לשאלה שלך.
איך, מה?
הכוונה שהם, אנשי כנסת הגדולה, בהם היה הכל. אז הם צריכים לתת את הפתרון. זאת אומרת, הם הרגישו שהחיסרון הולך ובא, אבל עדיין הם לא נגועים בחיסרון. כי מי שנגוע בחיסרון, הוא לא יכול לתת את העיצה. אז הם הרגישו שהחיסרון הולך ובא, ומצד שני עדיין לא שייכים לחיסרון, אז הם יכולים לתת את העצה. זה כל הסוד. ואף כי לא היה חיסרון בדור שלהם, רק שהיה הדור כמו שראוי להיות מבלי חיסרון, רק שהם הדור מופלגים כמו שהיו הזקנים והנפעים שהיו מופלגים. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, שבדור שלהם עדיין לא נתגלה החיסרון, אבל כבר היה אפשר להרגיש שיבוא החיסרון. בזמן הזקנים, בזמן הנביאים, אי אפשר היה אפילו להרגיש שיהיה חיסרון כזה. לא הייתה אהבה אמינה לחיסרון כזה. לכן לא נתנו עצה כזאת. כי כדי לתת עצה, אתה צריך לעלות על הדעת שיבוא חיסרון כזה. והרי לא יכלו לעלות על הדעת שיבוא חיסרון כזה. אבל אנשי כנסת הגדולה שהם דור המעבר בין הדורות שבהם התורה הייתה בשלמותה לבין הדורות שתהיה התמעטות החוכמה, הם הרגישו בחיסרון ויכלו לתת את העצה, כי עדיין לא היו נגועים בחיסרון.
כמו
רבי במשניות. נכון? בדיוק. בזמן רבי יהודה הנשיא, ודאי ידעו את כל המשניות בעל פה. אבל רבי יהודה הנשיא הרגיש שהולך להיות חיסרון בידיעת התורה שבעל פה. אז מה הוא עשה? כתב את המשנה. אבל אתה יכול לשאול, רבי, אבל בזמנך זה דור התנאים. עוד לא נשתקחה תורה חלילה. אז למה אתה כבר עובר על האיסור לכתוב תורה שבעל פה? כי אני מרגיש שיבוא החיסרון. הוא כבר היה יכול להרגיש. עכשיו, כדי להרגיש חיסרון, כשהוא עוד לא נתגלה, צריך להיות במדרגה מאוד מיוחדת. צריך להיות במדרגה של אנשי כנסת הגדולה. צריך להיות במדרגה של רבי יהודה הנשיא. צריך להיות במדרגה של רבשי שכותב את התלמוד. שהוא הבין שאם הוא לא כותב עכשיו חיבור, שיהיה מקובל על כל ישראל ויגבע את ההלכה עד סוף כל הדורות, יהיה תוהו ובוהו. אז באמת מישהו יכול להביא לרשב, תשמע, יש תלמיד, מה קרה? למה פתאום אתה אוסף את כל דברי הגמרא? הבתי מדרש מלאים, המוראים לא חסר. אומר רבשי, אני מרגיש. איך מרגישים? זה רוח הקודש ששורה בליבם של החכמים, שבסימנים מאוד קטנים יש להם דביעות עין, להרגיש שהולך להיות חיסרון כזה. צריך להיות במדרגה מיוחדת. לא כל אחד יכול לבוא ולומר אני מרגיש. לא, זה לא, בוודאי שלא. זה שייך לגדולים במיוחד, שהם יכולים לחוש בחיסרון. מכל מקום, העזרות האלו הם ראויים לאדם במה שהוא אדם. שאין האדם שכלי לגמרי. לפיכך ראוי שיהיה נוהג האדם כפי מדרגתו שהוא אדם. אף כי יש לו שכל מכל מקום הוא בעל חומר עם זה. ולכך אמרו אבו מתונים בדין שאין האדם הכל שכל. ואם הוא ממהר לפסוק הדין בלא המתנה, כאילו היה אדם שכלי בלי חומר, זה הטעות, זאת האשליה. מה האשליה? שכשאתה משתמש בשכל, אתה חושב שאתה רק שכל. ואתה לא רק שכל, לכן צריך הרבה עיון והרבה הפשטה, עד שאתה מצליח לעלות למדרגה שכלית מתאימה. כן? כי אתה חושב שאתה משתמש רק בשכל, אבל זה טעות. כי השכל שלך שוכן בגוף. כלומר, השכל שלך מושפע מן המציאות החומרית. וזה, אנשי כנסת הגדולה, ראו שהולכת להיות טעות כזאת. עד אנשי כנסת הגדולה ידעו את זה. זה היה ברור להם. מי אנשי כנסת הגדולה? יש חיסרון בהתמעטות החוכמה, והחיסרון הראשון, שחשבו שכשמשתמשים בשכל, זה רק שכל, זה לא נכון. ובאמת, לא לקח הרבה זמן עד שנתגלה החיסרון ממש בפועל. אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק. ולאנטיגנוס היו שני תלמידים. אחד היה בייטוס, השני היה צדוק. מה קרה איתם? קטסטרופה. שם ירחם. עכשיו, שלא נחשוב שאנחנו רחוקים מאנשי כנסת הגדורה אלפי שנים, ירידת הדורות. לא, לא, זה כלום. תעשו חשבון. שמעון הצדיק עדיין פרפקט. זה מדרגת אנשי כנסת הגדורה. אנטיגנוס זה תלמידו. ובייטוס וצדוק זה תלמידי שמעון הצדיק. כלומר, בין אנשי כנסת הגדולה לצדוק ובייטוס, כמה עברו?
דור אחד.
וכבר צדוקים, בייטוסים, אין עולם הבא, זה מה שהם טענו, אין עולם הבא. לא פחות ויותר מזה. איך אפשר ככה להגיע כבר למדרגה שתלמידי האנשי כנסת הגדולה, לא שתגיד אנחנו כבר מדברים באנשים זה. איך יכול להיות שמגיעים לטעויות כל כך חמורות ונוראיות, שהפילו רבבות בעם ישראל, הצדוקים והביתוסים? תשובה. זה. אנשי כנסת הגדולה כבר ראו את זה. הם הרגישו שזה ממשמש ובא. שיהיו אנשים שמה? השתמשו בשכל שלהם, בלי להיות מתונים בדין. אנטיגנוס לימד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. יצאו צדוק וביתוס ואמרו, אין פרס. שכל. זה שימוש בשכל, כן. אבל שימוש מקולקל. זה העניין. הם כבר היו בטוחים שהם מספיק גדולים כדי להסיק מסקנות לבדם. יש לך רב, שאל אותו. לא צריך אותו כבר. אני מסתדר לבד בחיים. מסתדר לבד בחיים, אז זה התוצאה. היום זה מעשים שבכל יום. לא מזמן, אחד, פה, לא רחוק מפה, נתן שיעור שלם, שאלו אותו, טוב, אתה אומר דברים נגד כל הרבנים. מי הרב שלך? אין לי רב. אבל אני יכול להוכיח שכל מה שהרבנים אומרים זה לא נכון. זה הבנו אותך. את הסגנון אנחנו מכירים. זה לא חדש. בשמי הארץ, שבן אדם מעיז לטעון טענות כאלה. זה המהר"ל מסביר לנו עכשיו באופן עקרוני, איך נולדה טעות. כי השכל הוא באדם, ואדם הוא לא כולו שכל. עד שאדם מגיע למדרגה שכלית טהורה, זה כמעט בלתי אפשרי. כי סוף סוף השכל שוכן בגוף חומרי. ולפיכך ראוי שינהג האדם כפי מדרגתו שהוא אדם. אף כי יש לו שכל. המתינות זה לנהוג כפי מדרגתו שהוא אדם. מכל מקום הוא בעל חומר עם זה. ולכך אמר, אהבו מתונים בדין, שאין האדם הכל שכל. ואם הוא ממהר לפסוק הדין בלא המתנה, כאילו היה אדם שכלי בלי חומר. שהשכל אשר הוא בלא חומר כלל, אותו השכל ברור. דהיינו השכל אשר אינו בגוף, ואין צריך המתנה. אבל אשר הוא בחומר, כמו שכל האדם, אינו שכל בפועל לגמרי. ולפיכך יש לאדם לנהוג, כפי מה שראוי לאדם, שיהיה מתון בדין, ולא ימהר, כאילו היה שכל בפועל בלי חומר. במקום אחר, המהר"ל אומר, שמהירות זה מדרגה שכלית. כי השכל אינו תחת הזמן. האמת היא לא משועבדת לזמן. אז אם כן, אם אדם לא מתון בדין, כלומר, הוא עושה את הדברים במהירות כאילו שהוא כבר מבין ויודע הכל, אז הוא כאילו מראה על עצמו שהוא לא תחת הזמן. לא צריך מתינות. כאילו שהוא כולו שכל. טעות נועה. צריך להתנהג כמי שיש לו חיסרון טבעי. ואיך תתגבר על החיסרון הטבעי? על ידי מתינות. וכן העמידו תלמידים הרבה. כי האדם אין לו שכל ברור בעניינים העמוקים. כי שכלו עומד בחומר. וצריך אל ריבוי תלמידים, עד שבזה אפשר לא להגיע אל השכל האמיתי. ולפיכך אמר, ועמידו תלמידים הרבה שלא יבוא לטעות, כמו שאמרו ז"ל בברכות, חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאי ישראל, כוונה ההפך, העוסקים בתורה בד בבד, כלומר, לבדם. העמידו תלמידים הרבה, זה תיקון לרב ותיקון לתלמידים. כי בזה שיש הרבה תלמידים, אז יש הרבה שאלות, ואז הרב צריך לברר יותר את העניין, והתלמידים ביניהם, אם אחד טועה, השני מעמיד אותו על האמת, וכו'. כלומר, העובדה שיש הרבה תלמידים, זה תיקון מאוד גדול בענייני השכל. ולא עוד, אלא, אומרת הגמרא, שמי שלומד לבד, מתטפשים, נהיים טיפשים. דכתיב, אחה נועלו, וכתיב אתם, כי נועלו שרי צוען. וכן מה שאמר, ועשו סייג לתורה, כל זה שייך לאדם, במה שהוא אדם בעל גוף, ושכלו עומד בגוף. שאם אינו עושה סייג למצוות, למצוות התורה, הרי הוא בא לעבור על התורה. כדאמרינן ביבמות בפרק כצד, לעניין שניות. דאי לא אבי שניות, אם אדם, החכמים לא היו עושים שניות להריות, אבה פוגע בערבה גופה. וכל זה יתבהר לכמן, בעזרת השם, אצל נדרים, סייג לפרישות. שניות זה חומרות בדיני הריות. יש הריות נשים שהתורה עשרה, באו חכמים והוסיפו עוד. ועל ידי זה, האדם מתרחק מהעבירה עצמה. כי מעשי אדם אינם מוגדרים בעצמם וצריכים גדר וסייג. עוד פעם. אז אם כן, מצד המעשה, גם צריך מתינות. כי אם אתה עושה מעשה בלי מתינות, גם תעבור. לכן, איך אתה מכניס מתינות במעשה? סייג. כמו שהכנסת מתינות בשכל, אהבו מתונים בדין, אתה צריך להכניס מתינות במעשה. מה זה מתינות במעשה? סייג. שאם עשו דבר המותר, שיש לו דמיון אל דבר האסור, יבוא לעבור דבר האסור גם כן. כמו שהסברנו, שבני אדם, כן, היה צריך לאסור עליהם, לא רק אכילת בשר וחלב, אלא אפילו להניח על שולחן אחד בשר וחלב. כי בני אדם, מהר מאוד, אם מותר להניח בשר בחלב ביחד, מותר גם לאכול ביחד, וכו'. וגזרות, ועוד תקנות.
אמרתי גם עוף.
נכון, עוף בחלב, נכון. ולפיכך, אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. אבל קודם זמנם, שהיו נביאים, ומכל שכן לפניהם, שהיו הזקנים, היה להם מדרגת השכל, כאילו היה להם השכל הנבדל מן החומר לגמרי. לא היו אומרים אלו שלושה דברים, כי הנביאים אינם כמו סתם אדם, ולכך לא היו מזהירים את האדם במה שהוא אדם סתם. כלומר, אצלם, מדרגה הזאת של החיסרון שמתגלה באדם, לא היה מורגש בזמן הנביאים. השם מדבר אל האדם, איך הוא ירגיש את החיסרון? כי מדרגת נביאים למעלה מזה. אבל אנשי כנסת הגדולה, אגם שהיה להם מדרגה עליונה, כיוון שלא היה להם מדרגת הנבואה, אז כבר התקרבו לחיסרון. לא היה מדרגה שלהם יוצאת מכלל שאר האדם, לא כמו משה ויהושע וזקנים ונביאים, שבכלל היו רחוקים ממדרגת אדם. כן, בבקשה.
קודם, מספר שורות למעלה ציין, היה להם מדרגת השכל, כאילו היה להם השכל נבדל מן החומר. ברור שהשכל נבדל מן החומר, כי שכל זה לא דבר חומרי.
מה שאתה אומר, זה דבר חשוב מאוד. יש שכל מצד עצמו, ויש שכל באדם. מה ההבדל? ההבדל הוא ששכל באדם זה דבר לא חומרי שנוגע בדבר חומרי. לכן המגע בין הדבר הלא חומרי והדבר החומרי כבר משנה את טיבו של הדבר הלא חומרי. אם השכל של האדם לא היה מונח בגופו של האדם, ולא היה נאחז במוחו. אז באמת היה אפשר לדבר על השכל הטהור. אבל לא כך שכל האדם. כי שכל האדם, אמנם הוא לא חומרי, אבל הוא בא במגע, כי הוא מונח בכלי חומרי. לכן, אם אדם לא אוכל כמו שצריך, זה משפיע על השכל שלו. מה הקשר? שכל זה מחשבה. אוכל זה חומר. כן, אבל זה שכל שמונח בחומר. לכן, אי אפשר לדבר על שכל באדם, אם לא בדבר שמושפע באופן מסוים מן החומר. זאת כל העבודה. אנחנו כל הזמן חייבים לטהר את השכל מן השיגים החומריים שדבקים בו. זה לא בדיוק ככה. זה
ש...
לא, לתאר את השכל. לא לתאר את החומר, אלא לתאר את השכל. אתה עוזר לשכל. כן, נכון. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות מלשון זך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, על ידי ריבוי בעניינים, בעיסוק בעניינים רוחניים, אז באמת אנחנו יותר שכליים. אין לנו עיכובים בקליטת האור האלוקי. קליטת האור האלוקי זה דבר שדורש מן האדם זכות מאוד גדולה. אחרת, האור לא עובר כמו שצריך. כי יש לו מפריעים. כדי שהאור יעבור כמו שצריך, הכלי קיבול של האור צריך להיות נקי. עכשיו, זה מאוד קשה. כי האדם הולך לישון. ואדם צריך לאכול. ואדם יש לו דמיונות. ואדם חי בעולם של חומר. לכן השכל שלו, זה מה שמהר"ל מסביר פה. הוא לא רק שכל. גם כשאדם אומר שהוא משתמש בשכל, הוא לא משתמש רק בשכל. בכלל, בתחילת ספרו תפארת ישראל, המהר"ל אומר שיש לאדם שני סוגים של שכל. יש שכל עליון, ושכל טבעי. אם אדריכל בונה בית, זה שכל, אבל זה שכל טבעי. הוא משתמש בשכל שלו לעניינים גשמיים. זה שכל של חומר. השכל של התורה זה לא שכל של חומר. זה שכל עליון. שהוא דווקא עניינו לא למצוא את עצמו במסגרת החומרית הקיימת, אלא לרדות במציאות החומרית הקיימת. לשלוט. לעצב את המציאות.
זה תלוי זה בזה?
השכל החומרי והשכל המופשט לגמרי הם קשורים. כי אתה אדם אחד. לכן הכל משפיע על כולם. לכן אדם צריך להיזהר תמיד לא להיות אדם מטריאליסטי. כי אם הוא יהיה אדם גשמי, זה ישפיע בוודאי על התפיסה, תפיסת עולמו. הרבה פעמים אתה חושב שאדם יש לו דעות כאלה, בגלל שיש לו דעות כאלה. לא, לא, זה בגלל שיש לו חיים כאלה שיש לו דעות כאלה. אם לא היו לו חיים כאלה, לא היו דעות כאלה. והרבה פעמים, תשמע, לבן אדם יש דעות כאלה מיוחדות. מאיפה זה יצא לו הדעות המיוחדות האלה? איפה הוא למד את הפילוסופיה הזאת?
אז אתה מצדיק את הפרישות הרבה.
מה?
אתה מצדיק את הפרישות הרבה.
ודאי, אני מצדיק את הפרישות. אני מצדיק את הפרישות לא בגלל שאני מצדיק את הפרישות, אלא בגלל שהפרישות מוזכרת אצל גדולי עולם כתנאי להשגתה של קדושה. למשל, שער הפרישות של בעל חובות הלבבות. למשל, מידת הפרישות אצל הרמח"ל. עכשיו, כמובן, פרישות זה לא סוף הדרך. זה לא סוף הדרך. אבל לעבור דרך הפרישות, כולם חייבים. רק יש הבדל בין אדם לבין אדם. יש, אומר בעל חובות הלבבות, בני אדם שהם מלמדים אותנו פרישות. ולכן הם פרושים גמורים. ואנחנו לוקחים מהם את הפירורים שאנחנו צריכים לתיקון עצמנו. אבל אם למשל נלך למשה רבינו, פרוש. לגמרי. ומרים, אחותו לא הבינה את זה. מה זה צריך להיות? גם אנחנו נביאים ואנחנו לא פרושים כמוך. שמעתי שאשתך מתלוננת. ככה אתם מדברים על משה רבינו? כן, אבל היא אמרה דבר נכון. היא לא אמרה דבר נכון. כי יש מדרגות. אצל משה רבינו, כדי לקלוט את התורה בכל זקותה, הוא היה חייב להיות זך לגמרי. אנחנו לא משה רבינו. לכן לוקחים פירורים. כל אחד מאיתנו יש לו פירורים של פרישות. למשל, אנחנו צמים במשך השנה. זה פרישות. מה זה אם לא פרישות לצום? למשל, יש הרבה דברים שאנחנו נמנעים מלעשות. כן, מתוך פרישות. כי פרישות במידה מסוימת. בלי זה אדם לא מגיע לקדושה. בלי שום פרישות אי אפשר להגיע לקדושה. כי כל הזמן במחשבה מתערבים עניינים חומריים. טוב, שבת שלום. תפילת מנחה. Bobby.